הידע מורה ורבותיי, אשר הזה נמסר לזכות אבי מורי ומי מורתי שיחיו, לזכות מושי בן פשדין ולוי נשמת רב שמעון בן חיים רב חיים אליעזר. אנחנו נלמד על פרשת בלק על פי תורתו של הגאון רב משה שפירא זצ"ל. על הפסוק שנאמר ובלעם ויחבוש את חמורו, מביא רש"י את המדרש מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה שחבש הוא בעצמו. אמר הקדוש ברוך הוא רשע כבר קדמך אברהם אביהם, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. ונראה שמבינוס אחר מהמדרש בידינו, הוא מדבר על חבישת החמור, על הכנות שהוא עצמו עשה, אבל המדרש אצלנו כתובה על השון, אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע כבר קדמך אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. מדבר מדרש משמע שאין סוף הדבר בזה שהוא קם בזריזות, והזריזות הזו הייתה צריכה להקנות לו איזה זכות. והכך אמר לו הקדוש ברוך הוא כבר קדמך אברהם אבינו, היינו הוא כבר היה זריז לפניך. מעלתו של אברהם אבינו לא נגמרת בזה, עניין הוא בכך שכבר קדמך אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו. כלומר, מדובר פה על הקידה שאברהם אבינו עקד את יצחק. היא זאת שעומדת. כאן מכריעה אותה קדימה של אברהם. וזה שהוא הקדים לעקוד את יצחק. וזה הדבר שקדם למה שבלעם רצה לעשות. היינו מעשה הוא שבלעם היה מעשה מאוחר מדי. משכבר קדם אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו. ומילא מה שבלעם הולך עכשיו לעשות זה מאוחר. מה מיוחד באותה הקידה שעקד אברהם את יצחק להקדים ולבטל את מה שבלעם רצה לעשות? צריך לבאר את זה. שנינו באבות בפרקי משנה יוטט, כל מי שיש לו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע: עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו ותלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונאכלים בעולם הבא, שאמר להנחיל לו אהבה יש ואוצרותי ימה מלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוקים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא ירצו ממהם אני אבטח בך. המשנה מעמידה זה לעומת זה, את אברהם אבינו לעומת בלעם. אברהם אבינו מאחד ובלעם הרשע הצד שכנגד. אלו הם שני ההפכים, אברהם אבינו כנגד בלעם הרשע, זה כנגד זה. זה נמצא בנקודה הזאת וזה נמצא בנקודה נגדית, בקוטב שכנגד. לכאורה הדבר אינו מבורר, במה הוא הצד שכנגד בדווקא? ישנם צדיקים רבים בעולם וישנם רשעים רבים בעולם, במה אנו רואים שעניין צדקתו של אברהם אבינו נמצא בקוטב שכנגד, והיינו בנקודת ההיפוך לבלעם הרשע. הגמרא מתקשה בפסוק שנאמר על בלעם וידע דעת עליון. שואלת הגמרא, השא דעת בהמתו לא הווה ידע דעת עליון הווה ידע? הוא לא ידע דעת בהמתו, את דעת השם הוא יודע. אומרת הגמרא, מה זה יודע דעת עליון? שיודע לכוון אותה אשר שקדוש ברוך הוא כועץ בה. והיינו דקאמר לי נביא, עמי זכור נא מה יעץ בלק וכו'. ובהמשך שם כתוב, והיינו דקאמר לי בלעם לבלק, מה עקוב לא כבוקל, ומה זעם לא זעם השם. וכמה זעמו? רגע. וכמה רגע? אמר המי מערבית עם הרבינה, רגע כמימרי. ומנהלן דרגע הווריתחי, תכתיב, כי רגע ואפו חיים ברצונו. ויבית עם המאחה, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. רגע זה כעשר של הקדוש ברוך הוא. ובלמה יודע דעת עליון, כלומר, הוא ידע את אותה שעה, אותו רגע כמימרי, שיש ביום, שבו כביכול ברא עולם כועס. מה המושג הזה? מה מתכוונים להגיד בזה? מה עניינו של אותו רגע? ננסה להבין את הדברים לפי ערכנו, לשם כך נתחיל משורש השורשים. בורא עולם ברא את העולם בחסדו וטובו, עולם חסד ייבנה. רצונו יתברך להיטיב, וזה הרצון הראשון שעומד בשורש כל בריאת העולם. משום כך הוא ברא את העולם. אכן צריך להבין כי על הוראה שכותב בתחילת התורה, שבתחילה עלה במחשבה לברותו במידת הדין, וראה שאין עולם מתקיים והקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין. איך מתבהרים הדברים? פירוש הדברים עד מקום שידינו מגעת, עלינו להבין מה הכוונה בתחילה עלה במחשבה לברותו במידת הדין. איזה תחילה זאת? מזור זה נקרא תחילה. הרי בוודאי שההתחלה היא לא זאת. לא ייתכן שההתחלה תהיה דין, משום שאין שום דין שמחייב את בריאת העולם. חלילה וחלילה לעלות על הדעת שיש איזשהו דין שמחייב את בריאת העולם. דין זה דבר שמחויב, כאילו העולם נברא ברצון גמור, ואין כאן שום מקום לדין מחייב. מדוע הדבר הזה נקרא תחילה, כשזו ודאי לא ההתחלה? ההתחלה היא ודאי רצונו יתברך להיטיב, כמו שכאמור כתוב פעמים רבות בדברי חז"ל. בכל רבותינו מלמדים אותנו, וגם הדברים מעצמם פשוטים, עולם חסד ימנה ברצון להיטיב הוא שורש לכל הבריאה כולה. מדוע המתחילה עלה במחשבה היה לברוא את העולם במידת הדין? ביור. באמת המציאות, אותה בריאה שאנו נמצאים בה וקיימים בתוכה, עונה של שתי נקודות התחלה. הבחינה האחת היא שהעולם כולו הוא גילוי רצונו יתברך. העולם כולו מגלה את אותו רצון להיטיב. זאת המציאות שכל עולם כולו נמצא בה. אבל הואיל ואותו רצון להיטיב, כפי שלמדים אותנו כל רבותינו, יכול להתקיים אך ורק אם תהיה אפשרות למתן שכר, ההטבה כולה, אותו טוב ואותה השפעה שרוצים להעניק היא טובה רק אם היא ניתנת כשכר. אולם אם ההטבה הזאת עצמה לא ניתנת כשכר, אלא כטובה, היא סותרת את עצמה. כי כאשר אדם מקבל הטבה שבפירוש לא מגיע לו לקבל, וכל שהוא מקבל יותר ואותה השפעה טובה גדלה והולכת עליו, אותה השפעה מקטינה ומבטלת אותו. היא עושה אותו למושפל ולמוך יותר, למקבל טובה שלא מגיעה לו, והוא רואה את הדבר הזה באופן שהוא לא שלו. משום כך טובה אמיתית היא טובה שניתנת לאדם כשכר. לכן, בורא עולם ברא את העולם כך שיהיה בו מקום לעבודה, שיהיה בו מקום לשכר, והטובה כולה תינתן כמתן שכר. נמצא שכל השפע, שפע טוב, שכל שפע הטוב, נמסר כשכר. ודאי, הרצון הטוב הוא רצון להיטיב, אבל מכיוון שאותה הטבה צריכה להיות טובה של שכר, ורק בשכר זאת טובה, נמצא רק כשכר זאת טובה, נמצא שכל אותה הטבה נהפכה ונעשתה לשכר. כל אותו אוצר, כל אותו רצון להיטיב של הטבה נהיה שכר, ושכר בלבד, אין טובה אחרת. אין במציאות העולם טובה שהיא לא שכר. מעתה, כיוון שהטובה הפכה להיות שכר, והשכר בחלף העבודה, כלשון הכתוב מתנות ללווים, כי שכרו לכם חלף עבודתכם, הרי שהשכר הוא תמיד דבר שני. היינו תמיד, כדי שיהיה שכר, חייבת להיות עבודה אשר צריכה לחייבו בדין. ואז השכר הזה נקרא שכר. שתי מערכות אלו הנקראות הטבה ודין, אלו שני קווים המתנגדים זה לזה. שני קווים השונים, זה מזה, שהכיוונים שלהם הפוכים. בדין, כל אחד מקבל רק את מה שמגיע לו בדין. אם שכר, שכר, ואם עונש, עונש. ואילו בהטבה, הדבר הוא בפירוש הפוך. עצם עניינה של ההטבה הוא לתת למי שלא מגיע לו. מבחינת ההטבה, הרי של להחזיר חוב, אין לזה ולא לטובה או להטבה ולא כלום. נמצא כי שתי התחלות יש לעולם. שתי בחינות תחילה יכולות להיות לעולם. אנו יכולים לדרוש תחילות בשני אופנים. בחינה אחת, זה כביכול רצונו יתברך להיטיב. זה תחילת התחילות. זאת ההתחלה. המגוון שהמשך של הדבר הזה הפך את כל אותו הרצון הטוב, את כל אותה טובה שעומדת ביסוד בריאת העולם, והיא שורש הבריאה כולה, להיות שכר שדבר המחויב בדין, נמצא שזאת בחינה שנייה של ההתחלה. היינו הבפועל, האופן איך הבריאה יצא לפועל, היא יצא לפועל בתחילתה דין, משום שכשאין דין, אין שכר, וכשאין שכר, אין בריאה. מאחר שכשאין שכר, זה לא טוב. נמצא שמכיוון שהטוב הפך להיות טוב שהוא שכר, ממילא התחלה חייבת להיות דין. ודאי הדבר ברור ואין ספק ששורש כל השורשים, תחילת הכל, זה בחסד. ההתחלה הראשונה היא כולה חסד. וגם העובדה שאותה התחלה נתגלגלה להיות רצון לתת שכר, גם הדבר הזה עצמו הוא חסד. יצירת מציאות השכר היא עצמה חסד שאין כמו. ומאחר וכל הרצון הטוב כולו כביכול הוא עתק, הוא עבר ונעשה רצון לתת שכר, משום שלמעשה זה הטוב של הבריאה, אין טוב אחר. נמצא שזאת היא ההטבה בפועל. אבל אחרי שנוצרה מציאות השכר, מאז ואילך כל מי שמקבל שכר מקבל אותו בדין, מגיע לו. זה פירוש המילה שכר. זו כוונת המילות בברכת יוצר. טוב יצר כבוד לשמו. כי בכל ברי העולם יצר מציאות כזאת שנקראת כבוד, ובאותה מציאות שנקראת כבוד בה שייך כל עניין השכר. כבוד זאת המציאות, המציאות האחת והיחידה שבה אדם לא יכול לתת לעצמו. כבוד זה תמיד דבר שבא ממכבד אחר. ממכבד אשר יכול היה לכבד ויכול היה לא לכבד. כשהוא מכבד זה נהיה כבוד. לשון הגמרא וכמה זה אמור רגע. פירוש המילה רגע הוא כפי שמפרשים רש"י, מפרשים את הפסוק בישעיהו, רוגע הים וימו גליו. משבר את גבותו של ים, זה נקרא רוגע, מלשון שבירה. וכן מצינו במשלי, שפת אמת תיקון לעד, ועד ארגיה לשון שקר. רגע, פירושו, משהו קטן שנשבר וניתק מתוך קו גדול יותר. אנחנו, כחלק משיבושי הלשון שאנחנו משתמשים בהם במאמר מוסגר, מדברים על הרגעה כמו על מנוחה. אולם באמת הוא להפך. זה אחד מהשיבושים ולא מהקטנים שבהם. בלשון האמיתית, כשאדם רגוע, פירושו שהוא שבור מאוד, לשברי שברים. זה פירוש המילה רגוע בלשון הקודש. הם לקחו את השיבוש מרוגע הים, שפירושו כאמור שהוא משבר את גבותו, זה נקרא מרגיע, והלכו ושיבשו זאת. זו מילה משובשת מאוד. אז כשאומרים לאדם תירגע, תהיה רגוע, שנדע שזה שיבוש. מעתה, נחזור לענייננו. כך הוא פירוש דברי הגמרא. כמה זה אמור רגע. רגע הכוונה היא לנקודת זמן שהיא בלי המשך. נקודת זמן שנשברה מהמשך ועומדת לעצמה. רגע זה קטע קטן. נקודת זמן קטנה, ככל האפשר, רגע כממרי, ואותו רגע נקרא זמן בלי המשך. היינו, הוא נשבר, הוא נקטע מהמשכו. וזה נקרא בלי המשך. המקור לכמה זה אמור רגע, הוא בא מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים. ראה שאין העולם מתקיים פירוש, אין לו המשך במידה הזאת. זאת מידה שאינה נותנת קיום עם המשך. אפשר לברוא את העולם במידת הדין, אבל העולם יהיה קיים רגע, בלי המשך. כשם שכל מידת הדין כולה היא שבירה לחלקים קטנים של כל דבר ודבר. מידת הדין, כפי שאומרים הראשונים, שורשה במילה די. היינו שהמקבל מקבל רק מה שדי לו. רק את מה שמגיע לו, ולא יותר אפילו במשהו. ודי בזה. ראה שאין עולם מתקיים פירוש שאין עולם יותר מרגע. זה נקרא וכמה זה אמור רגע, כביכול כל זה רואים בכל יום. כל יום הוא חזרה מחדש. כפי שאנחנו אומרים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. כל יום ויום נחשב ליום חדש. יום שעוד לא היה כמותו. יום שבו המאורות נבראים וכל העולם מתחדש. כביכול ברי העולם מחדש את עולמו. נמצא וכל זה רואים בכל יום. כלומר, בכל יום ויום מתעורר עוד פעם. אותו בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. המידה הזאת קיימת בעולם, אבל קיומה רגע. המשך העולם הוא לא במידה הזאת, משום שהמידה הזאת לא מאפשרת המשך. לכן המידה הזאת קיימת בעולם, אבל רק נקודת רגע, לא יותר מרגע. המשך אין לה, משום שאם יהיה לה המשך, העולם לא ימשיך להתקיים. כאן אנחנו יכולים להבחין בשתי נקודות ההתחלה של העולם. ושתי הנקודות האלו בקצוות עומדים מצד אחד אברהם אבינו ומצד שני בלעם. אברהם אבינו הוא זה שעליו אמרה תורה אלה תולדות שמיים בארץ בהיברעם. בהיברעם אותיות באברהם. מיתו של אברהם היא חסד. חסד תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. ועליו, על מידתו של אברהם העולם נשען. עליו העולם עומד. עולם חסד ייבנה. זאת ההתחלה שנותנת קיום לעולם. קיום אמת. כאן הבסיס האמיתי לכל המשך מציאות העולם. גם כשהעולם הפך לדין, גם כשכל הטבה כולה הפכה להיות שכר, והיא לא ניתנת אלא בדין, גם אז אברהם הוא השורש והיסוד שעליו העולם עומד. העמוד שעליו כל העולם כולו נשען. כלשון הרמב״ם, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא עמוד שעליו העולם נשען. העמוד הנכון שעולם כולו נשען עליו זה עמוד שהוא כולו חסד, כולו הטבה. מובן בפועל זה מתגלה בדין, אבל שורשו של הדין הוא בחסד. כי אם אנו רוצים לעמוד על שורש העולם כמו שהוא באמת, הרי בסופו של דבר תכלית הבריאה כולה היא להגיע לאותו מצב שבורא עולם באמת ישפיע את מה שהוא רצה בראשית הרצון, להשפיע רק טוב. וזאת התכלית הסופית. זה הרי בסופו של דבר מה שיתקיים. זאת התכלית שלשמה נברא העולם. וכלשון המסילת ישרים בפרק הראשון, האדם לא נברא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. לשם כך נברא העולם, נברא האדם בעולם. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. דווקא עולם הזה על ידי העבודה ועשיית המצוות הוא הדרך. אבל מחוז חפצנו הוא להתענג וליהנות. לשם כך, כביכול, ברא העולם ברא אותנו. והלתענג והליהנות הוא במילואו. בזמן שהוא ניתן לנו כשכר. יש מי שלוקח את נקודת ההתחלה של העולם מנקודה השנייה. כי הנה אותו רצון הטוב נמצא כביכול ברצונו התברך. כאשר אברהם אבינו חיבר את מציאותו של העולם למציאות האמיתית, החיבור הזה מחייב שההתחלה מבחינת המציאות האמיתית היא תמיד חסד. אבל אצל כל מי שרוצה לתפוס את העולם כדבר נבדל ונפרד, כמציאות מקוימת לעצמה, הרי שההתחלה מבחינת מציאותו של עולם כמציאות בפני עצמה היא תמיד דין. רק זה נותן לעולם קיום כדבר בפני עצמו. אם אנחנו רוצים דין, פירוש דבר שאתם יכול לזכות בדין בכל השכר כולו. ולזכות בדין אפשר רק אם אנו צריכים לעבוד. היינו, יש דברים שצריך לעשות ויש דברים שצריך לא לעשות. לא לעבור על לא תעשה או לקיים מצוות עשה. זה הדין כולו. והדבר הזה מתחייב שהוא יתקיים רק אם אנו יכולים לבחור. יכולים לעשות ולקיים ויכולים שלא לעשות ולא לקיים. רק אז אנו עובדים ויכולים לקבל שכר. נמצא, הרי שאילו לקחנו את העולם מבחינת קיומו העצמי, מבחינת היותו מציאות לעצמה, ודאי שתחילתו בדין. אבל עד כמה שהעולם הוא גילוי רצונו התברך וגילוי המציאות האמיתית, אז תחילתו בחסד. אכן אם תחילתו בחסד, בסופו של דבר בעומק הדברים אין לו מציאות לעצמו כלל. כל מציאותו רק גילוי כביכול של רצונו התברך. רק אם במציאותו בדין, הרי ששם יש לו מציאות נפרדת, נבדלת. אברהם אבינו היה הראשון לנביאי ישראל. אברהם אבינו תמיד בנקודת ההתחלה האמיתית של העולם במציאותו האמיתית. ואותו אברהם אבינו היה זה שביאר עבודה זרה מן העולם. לעומת זאת, הראשון לנביאי עובדי עבודה זרה היה בלעם. כל מה שממשיך מבלעם אלה נבואות שקר. חז"ל אומרים שאומות העולם באו בטענה לבורא העולם. לישראל נתת את משה רבנו. ולנו הרי לא נתת דוגמתו. כן אמר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. ודרשו בישראל לא קם אבל באומות העולם קם. והוא היה אב לכל נביאי אקום, לכל הנבואות שלהם. הוא היה אב לכל עניין הנבואה שהיה שם באומות העולם. אברהם אבינו הוא נקודת הראשית של האופן שהבריאה היא חסד. בלם בן בור הוא נקודת הראשית של האופן שהבריאה היא דין. כביכול כל זוהם זאת נקודת ההתחלה של הבריאה. בבחינת מציאות נבדלת כביכול. מציאות בפני עצמה, באופן שהיא לא המשך גילוי רצונו התברך. אלא שעולם חייב להיות עולם נבדל לעצמו. ויש בו רצון משלו, אשר יכול לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא ויכול גם למרוד. עולם כזה הוא עולם שעומד בספק אם לקבל את מלכותו של בורא העולם או לא לקבל. מביא גילוי של כל זועם. זה הרי ברור. אלו שתי נקודות ההתחלה. שתי נקודות מוצא. העולם בחינת מציאותו האמיתית היא חסד. בחינת מציאותו בטוב מגלה כביכול את רצונו יתברך. ובכך העולם כולו מגלה את רצונו יתברך להיטיב. אבל בחינת מציאותו הנבדלת והנפרדת, היינו אופן שמאפשר עבודה, המציאות הזאת מחייבת אפשרות למרוד ולא לעשות כרצונו. בגילוי הזה מתגלה בעולם האל זועם. אבל כמה זה אמור רגע? רגע כמימרי. ולא יותר. אין לזה המשך. כל זה במציאות האמיתית. אולם בלם היה זה שרצה להכניס את הכל זועם הזה לתוך סדר העולם. זה נקרא יודע דעת עליון. הוא יודע לכוון את אותו רגע שכביכול בריא העולם זועם. הוא צרב את עצמו ואת המשך קיומו לאותו רגע. זה פירוש המילה יודע. יודע פירושו מצרף את עצמו אל. זה נקרא שאני יודע משהו. כמו כל דעת הכתובה בתורה, באדם ידע את חווה אשתו. זה נקרא צירוף. וכך כשהוא יודע את אותו רגע, פירוש הדבר שהוא מצטרף לאותו רגע. ואת אותו רגע הוא לוקח לנקודת ההתחלה. וממנו הוא ממשיך את קיום העולם. כשם שאברהם אבינו עצם הברכה בעולם, כך בלעם הוא הכללה של העולם. הברכה נמצאת תמיד בשורש החסד. שם נמצא הברכה. כשהעולם קיים מבחינת החסד, היינו כביכול רצונו יתברך מתגלה בכל המשך קיום העולם. זאת מציאות הברכה בעולם. ההמשך הוא המשך של אותו רצון להיטיב, ההמשך הוא מאותו מקור, ואז העולם ממשיך. המקור ההוא הוא כולו מקור של שפע של ברכה. אבל כשהעולם נתפס הוא מבוסס בבחינת מציאותו הנבדלת, בבחינת מציאותו המנותקת כביכול מהרצון. כשתופסים את בחינת הראשית של העולם בצד שכנגד בצד ההפוך, באופן שראשיתו של עולם באפשרות למרוד, באופן שראשיתו של עולם זה בדין, הרי שעניינו של דין זה הפירוד, ההפרטה בלשון ימינו. כל דבר ודבר נמצא לעצמו. אין את מה שיחבר את כל הדברים כולם. הדבר הזה זה הניתוק מאברהם. זה נקרא לקחת את העולם ולנתק אותו ממקור הברכה. ככה אנו מוצאים כי המים הם מגלים בעולם את החסד, והאש הוא מגלה בעולם את הדין. המים מחברים כל דבר, והאש מפרידה כל דבר ודבר ליסוד אותיו. אפר לא די בזה שהוא נפרד, כל חלקיו נפרדים, אלא הוא אפילו לא בר גיבול. אין בשבת בדף י"ח. גם מים רבים לא יעזרו לצרף אפר ולגבל אותו. אלו הן שתי ההשכמות שהתורה מדברת עליהן. כפי שחזל מגלים לנו כאן. ההשכמה של אברהם אבינו וההשכמה של בלם בבוקר, פירושן ששניהם מתייחסים לשתי התחלות שונות. זה משכים וזה משכים. זה קם בבוקר וזה קם בבוקר. בוקר זו נקודת ההתחלה. בוקרו של אברהם אבינו כולו חסד. בוקרו של בלם הוא כל זועם בכל יום. כאן בים חזל מגלים לנו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע! כבר קדמך אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו. יצחק היה אפר. יצחק היה מידת הדין האמיתית. והוא היה השני לאברהם. הוא לא היה רק השני לאברהם, אלא הוא היה עקוד על ידי אברהם. פירוש שמידת הדין לא פועלת כדבר שהוא התחלה. ההתחלה הוא תמיד חסד. וחסד הוא זה שעל פי הדין, הוא זה שעל פיו הדין פועל. זה נקרא שאברהם עקד את יצחק. והנה, באמת צריך להבין מדוע עקידה נקראת כך. מדוע נקראת עקידה? עקידה אחת הפעולות שעשה אברהם אבינו, כמו שכתוב, יעקוד את יצחק בנו. ואחר כך ויצם אותו על המזבח ממעל העצים. היא לא הפעולה הראשונה ולא האחרונה, וגם לא הפעולה העיקרית. זאת פעולה של עקידת יד ורגל, כמו ששנינו במסכת תמיד, דף למד עמוד ב', לא היו כופתים את התלל המעקידים אותו. כפי שכותב שם רשי, מעקידים אותו, יד ורגל כעקידת יצחק בן אברהם. הדבר הזה נעשה לשם צרכים אחרים בכלל. כמו שכתוב בראשית רבה, מראי יצחק, בשביל שביקש אברהם לעקוד את יצחק בנו, אמר לו, אבא, בחור אני, בחושני שם שדעזע גופי מפחדה של סכין והצערך, ושם תיפסל להשחיטה ולא תעלה לך לקורבן, אלא כפתני יפה יפה מיד ויעקוד את יצחק. מדוע כל הפעולה כולה נקראת על שמה? למה היא לא נקראת הקרבת יצחק או העלאת יצחק? והעליהו שם לעולה, למה העקידה? רבותינו מגלים לנו שעיקרה של העקידה בעובדה שמידת הדין בעולם נעקדה על ידי מידת החסד. הלא מובן שכל האפשרות למרות כביכול בורא עולם ולהיות עובר על רצונו, קיימת מכוחו של אותה מידת הדין כפי שביארנו. אותה מידת הדין היא זו שבכלל מאפשרת זאת. אולי הייתה מידת הדין בעולם בכל כמו שעולם היה קיום שהוא כולו גילוי רצונו, ברור שאין כאן מקום לעשות שום דבר הפוך, ואין מקום לנטות אפילו במשהו מרצונו יתברך. אבל לא בעולם כזה חפץ ברי העולם. רצונו יתברך כביכול היה בעולם כזה שיכול לעשות הכל, שיכול כאילו לצאת ולמרות את פיו. למרות עיני כבודו, כפי שכתוב בישעיהו פרק ג', ולעבור רצונו ולא לבחור בטוב ולבחור ברע, זה דבר שמידת הדין מאפשרת. מציאותו של אברהם כולה מחוברת לשורש הבריאה, ששם אין מקום לנטות מרצונו. כי הרי שורש הבריאה הוא כולו אך ורק גילוי חזו יתברך. וכאשר כל עצמה של הבריאה היא אך ורק חזו, אין כאן מקום לנטות. כשאברהם הבינו עקד את יצחק, כשמידתו של אברהם קופתת ועוקדת את יצחק, פירוש הדבר שכאן כביכול אברהם החזיר לבורא עולם את כל העולם כולו. כאן באותה נקודה, הקרבה של יצחק, העולם כולו הגיע לתכליתו. זה הניסיון שעליו נאמר ואברהם נישא, אלוקים נישא את אברהם. עומק ניסיון שנתנסה אברהם היה לבטל את מציאותו של יצחק כאפשרות. כי הנה יצחק הרי היה שורש לאפשרות להוליד ולהביא לעולם את מציאות הרע. ויצחק הרי באמת הוא שורש לרע. הרי כל רע שבעולם ממוקד מורכז בעשיו, שהיה בן יצחק ורבקה, ונולד יחד עם יעקב. בפור יצחק הביא לעולם את כל הרע כולו שהוא המלאק. עשיו וכל תותריו זה הרי הרע עצמו. אך אינז באותה נקודה שרם הקלתי את יצחק נקבע שיצחק בעצמו נקי מכל רע. ועל עשיו שיצא ממנו נאמר כי ביצחק יקרא לך זרע. כמו שכתוב בנדרים ביצחק ולא כל יצחק. עשיו לא נחשב לבנו של יצחק. הוא לא נחשב לזרע אברהם ביצחק. עשיו יצא, הוא אמיר וסתלק מאותו ייחוס. הוא לא נקרא יותר בן של אברהם ביצחק. כל זה קרה בעקידה. זאת הנקודה שנתחדשה בעקידה. שם את ראש הגילוי מה גובר על מה, מי גובר על מי. כאשר מידתו יצחק שהיא בעצם מידת הדין נעקדה על ידי אברהם, פירוש הדבר שכאן התגלה שהמקור לדין גם הוא חסד. במילה גם מן הדין לא יצא רע, גם מן הדין יבוא רק טוב. זאת עקידת יצחק, כל זה היה מונח בה. והנה בעקידת יצחק היה נראה שאברהם אבינו לקח את מציאותו של יצחק וביטל אותה. כאילו מציאותו העצמית של יצחק נתבטלה על ידי העקידה. אבל באמת היא לא נתבטלה, אלא היא נתגלתה בכל מלוא עומקה. היא נתגלתה רק ככזאת שאך ורק על ידה יכול להתגלות הטוב האמיתי זאת המידה. מעטה הדבר שיש בעולם אשר מגלה את הראשית האמיתית ועומד כנגד אותה ראשית של בלם, זוהי העקידה. העקידה מראה עד כמה הקל זוהם זאת לא ראשית. הראשית היא תמיד חסד. נקודת הראשית תמיד נמצאת בחסד. זה פירוש דברי המדרש קום לך איתם למדך שבהתרה הלך מיד וישכם. קדם ועמד בזריזות הוא בעצמו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע כבר קדמך אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו שנאמר וישכם אברהם בבוקר. אברהם כבר גילה איפה הראשית. זאת הראשית האמיתית, ולא מחפש ראשית אחרת, ראשית חילופית לבריאה. זאת הראשית שנקראת הראשית של הקל זוהם, הראשית של בחינת המציאות הנפרדת של העולם, המציאות המנותקת משורשה של העולם. זאת מציאות של קל זוהם בכל יום. אבל כמה זה אמור רגע, הדבר הזה אין המשך, ולא רוצה לחבר את עצמו לאותו רגע, ומנו להמשיך לסדר העולם. והמשך הזה הוא כולו כללה, הוא ההפך הגמור מברכה, הוא כולו זוהם, הוא כולו כללה. טוב, מוריי ורבותיי, יש עוד מה לדבר בנושא הזה, עוד הרבה, ואני מקווה שאנחנו נמשיך, אבל בינתיים אני מקווה שלמדנו הרבה דברים נפלאים, שהדברים הובנו כהלכה, ושנזכה באמת להתחבר לראשית של אברהם ולא לנקודת ההתחלה הבלמית. שלום, שלום.